חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת ואת חנן. אני רוצה לעמוד על דבר שכל אחד רוצה. איך אפשר לזכות לאריכות ימים? חוכמה ועושר. אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה. בפרשתנו אנחנו נחזור על עשרת הדיברות, הלוחות השניות. ובלוחות השניות התורה כותבת, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה. והגמרא שואלת במסכת בבא קמא בדף נ"ד, למה התורה משנה בין הלוחות הראשונות לשניות? בלוחות הראשונות בפרשת יתרו כתוב למען יאריכון ימיך, ואילו כאן בלוחות השניות התורה הוסיפה ולמען ייטב לך. למה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שואל בספר יד יוסף, גן רבה בשם היד יוסף. הרי בדרך כלל הקדוש הוא נוהג לתת שכר מידה כנגד מידה, עונש מידה כנגד מידה. זה הכל הגבלות. זה מגביל אחד לשני למעשיו של האדם. אדם מכבד, מה הוא צריך לקבל שכר? כבוד. תכבד, יכבדו אותך. לא תכבד, לא יכבדו אותך. איך זה הולך? מה פתאום נותנים לו אריכות ימים? ולמען ייטב לך, כמו שנראה, מה פירוש הייטב לך הזה, מה תומד בחובו? איך זה קשור בכלל לעצם המעשה שאדם עושה, שהוא מכבד את אביו ואת אמו? בנוסף לכך, ובדומה לכך, הגמרא במסכת קידושין דף ל"ג אומרת, אמר רבי אלעזר, כל תלמיד חכם שאינו עומד בפני רבו, לא מכבד את רבו, מה קורה לו? נענש בשני עונשים. א', אינו מאריך ימים, נפטר בקיצור ימים. דבר שני, שוכח את כל תלמודו. שואלים כולם מה הקשר. הוא לא מכבד את הרב שלו, אז לא יכבדו אותו. למה למות בקיצור ימים? ולמה להשכיח לו את כל חוכמתו? מה העניין? הרי בשמיים לא... זה לא בית משפט העליון או בגץ. הכל צריך להיות מתואם בהתאם למעשיו של האדם. עוד שאלה יפה. הגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב' כותבת על הפסוק שלנו. מה זה כאשר ציווך השם? כבד את אביך ואת אמך. כאשר ציווך השם. מה זה ציווך? ציווך הכוונה, הוא ציווה אותנו במרה. כשהיו במדבר, במקום של מרה. שלא היה להם מים לשתות. מה העניין שהתורה מדגישה לנו את הדבר הזה? שהתורה ציוותה אותנו במרה. מה זה מעניין אותנו? איפה זה? יש ציווי לכבד את אבא ואת אמא. זה מעניין היכן הציווי נאמר. מה ההסבר בכך? צופים ומאזינים יקרים, הרי ברור כשמש, שהנושא הזה של כיבוד אב ואם, זהו עמוד התווך בכל בית ובית יהודי, ובמיוחד שהולך על פי דרכי התורה. זה העמוד התווך. זהו בעצם המצב התקין בבית, שיש כיבוד להורים. לצערנו אנחנו עדים למציאות שתופחת על פנינו. כמה השתנה המצב הזה מקצה לקצה. אני בטוח שכל אחד יסתכל על עצמו, איך הוא היה כלפי אבי ואמו, ואיך אבי ואמו היו כלפי הסבא והסבתא, ויסתכל על הדור שלנו, הוא יראה פרדוקס ממש מקצה לקצה. ממש נבואת חכמים שנאמר בסוף סוטה, שהכל בן קם באביו והבת קמה על אמה. לא פשוט, לא פשוט. היום אתה אומר לילד, איזה בקשה? כן, בסדר, עוד מעט. עוד פעם אתה אומר, כן, בסדר, שמעתי, עוד מעט. כמה פעמים זה יכול להימשך? עד שימאס לך ואתה הולך, אתה בעצמך ועושה. נכון או לא? ככה זה הולך לצערנו הרב. ויכול להיות גם שיגיד לך, די, למה רק אני? מה, רק אני נמצא פה? שהוא ילך עשה את זה. יש לו אחים, יש לו אחיות. למה רק אני? מה פתאום? זה המציאות. זה לא פשוט. זה קשה מאוד. והדברים האלה נובעים, אתם יודעים, לשני סיבות. א', הדוגמה האישית. כל הורה יכול לייצר אווירה שונה אצלו בבית, תלוי בו, איך הוא משדר. אם הוא כלפי ההורים שלו, מתנהג בכבוד, מתייחס, מתמסר, עושה כל מה שלאל ידו לעשות. הילדים שלו רואים איך האבא שלהם מכבד את אבא שלו. לומדים מכך, מוסר, דרך. אבל כשהדוגמה האישית היא שלילית, מה כבר יכול האבא לבקש מהבן? אתה מה אתה עושה לאבא שלך? אתה מדבר עליי? תסתכל איך אתה מתייחס אליו. זה המפתח הראשון. דוגמה אישית, זה דבר שיכול להטמיע בילדים את המושג של כיבוד אביהם. כשהדוגמה האישית היא שלילית, התוצאה היא מוכרחה להיות שזה גם כלפיו יהיה אותו דבר. ואולי יותר גרוע כמובן. והדבר השני, שחסר לנו בכלל את עצם ההבנה של הערך העליון הגדול הזה, מה המצווה הזאת של כיבוד אביהם. לו היינו מבינים את המשמעות שלה, את הערך שלה, את העליונות שלה, את הסגוליות שלה, את העוצמה שהיא מגלמת בתוכה, שכל דבר הכי קטן שאתה עושה בשביל אבא ואמא, וואי, איזה שכר. מצוות עשה דאורייתא קודם כל. זה כמו שאתה, אם אתה יודע מה זה מצוות עשה דאורייתא, להניח תפילין, לשמור שבת, מצוות סוכה, ארבעת המינים, כל המצוות דאורייתא. מצוות כיבוד אביהם, ובחד תביא לי כוס, קיימת בדיוק כאילו הנחת תפילין, כאילו סוכה, וכל המצוות של התורה. זה כוח עצום. על כל מילה, על כל דיבור, על כל פעולה. אבל זה הרבה יותר מזה. השכר של זה, שהתורה, אחת המצוות היחידות, שהתורה מגלה לנו, מה אדם יכול לקבל בעקבות הדברים האלה. כמו שנבאר ונספר, שבאמת הדברים האלה, אם היה לנו את המידע מספיק, והיה חודר לנו בעצמות, את הערך העליון הזה, כל ההתנהגות וההסתכלות והחשיבה הייתה משתנה. ואני פותח בסיפור מצמרר, אבל באמת סיפור מצמרר. כולם יודעים את האסון במירון לפני שנתיים. זה לא דבר לא פשוט, קשה מאוד לשכוח כזה אסון כבד מאוד, שבו נהרגו 42-45. והסיפור הוא היום על אחד מאלה שהיו אמורים להיות שם באסון. זהו הנכד משה ולקי, הנכד של המשגיח של עטרת, ישיבת עטרת ישראל, הרב חיים ולקי, זכרונו לברכה, שנפטר לפני שנה. והנכד הזה, ההורים שלו, הם גרים בניו יורק, בארצות הברית. ואחד, הוא למד בישיבת מיר, וחבר שלו דובי שטיינמץ, זכרונו לברכה, היום אנחנו צריכים לומר, הצליח להשיג כרטיסים כניסה להר במירון להדלקה ולהשתתף בהדלקה. אתם יודעים מה זה להשתתף בהדלקה? לשפוך שמן לתוך המדורה. וואי, זה לא כל אחד יכול לקבל. הוא הצליח להשיג שלושה כרטיסים, והודיע לחבר שלו משה וולקין, ולעוד חבר שלישי, שגם כן הוא הודיע לו, זה יוסף יצחק כאן, והוא נתן לכל אחד כרטיס, כרטיס כניסה והשתתפות בהדלקה. אוקיי, החליטו שלושתם לתכנן, לנסוע בליל ל"ג בעומר, ממש בהתחלה, כדי שיוכלו להיות במעמד של ההדלקה, ובנוסף לכך, שכרו כבר דירה בצפת לשבת, כדי לעשות שם שבת אחרי ל"ג בעומר. זה היה התוכנית שלהם, אבל משה וולקין, בתור חוצניק, צלצל לאבא שלו, להגיד לו, כמו שאומרים מצד הנימוס, להגיד לו שהוא הולך לל"ג בעומר, הולך למירון, כי אבא שלו היה רגיל כל שנה לבוא, לעלות לל"ג בעומר. אבל בגלל המגפה שהייתה, אז הוא כבר לא בא, כמעט שנתיים הוא לא בא. אז הוא אמר, הוא יצלצל לאבא שלו שהוא הולך וככה וזה, וספר לו ולשמח אותו שהוא קיבל כרטיס והוא השתתף בהדלקה. כשצלצל לאבא שלו, אבא שלו אומר לו, תשמע, אתה צודק, אני באמת כבר שנתיים לא הייתי, אני חייב לבוא השנה להשתתף גם כן בהדלקה, אז בואו נתכנן את זה ביחד. אני אבוא ביום, בערב ל"ג בעומר אני אגיע לארץ, אבל אני הייתי רוצה בבקשה, קודם כל נעלה לסבא, המשגיח של האתרת, הרב חיים וולקין, זה שנה לפני פטירתו, שקודם כל אני חייב מצד כיבוד אבים, אם אני בא, אני לא יכול לברוח, הסבא ודאי ידע שהוא הגיע, הוא צריך להודיע לו שהוא בא, אז לא, זה לא יפה שהוא יתעלם ממנו וילך למירון, בוא קודם כל, תחכה לי, אני אגיע, ניסע לבקר את הסבא, ונלך יותר מאוחר למירון, מה הבעיה, מה ההבדל, אנחנו נהיה שם, מירון כל הלילה יש. למרות כל התוכניות שלו, שהיו לו תוכניות בערב ולעשות הדלקה ולהשתתף בהדלקה וכו', מה לעשות? יש מצוות כיבוד אב ואם. מוותר על כל התוכניות שלו. הודיע לחברים שלו שהוא לא יוכל להשתתף איתם, כיוון שבעצם יש השתתפות, יש לי אבא הבא ואני חייב לכבד אותו, לכן אני לא יוכל להשתתף, אני אבוא יותר מאוחר. אוקיי. בפועל, הם נסעו כבר מתחילת ל"ג בעומר, הגיעו לשם, כמובן להשתתף בהדלקה, הם היו בעיצומם של מירון, של כל ההמולה, והנה, אבל דובי, משה וולקין, הלך עם אבא שלו, חיכה לו בשדה התעופה, נסעו לירושלים לסבא, ביקרו את הסבא, ישבו אצלו כמה זמן, וכו'. אחרי שגמרו, נסעו למירון, הגיעו מאוחר בלילה. כשהם הגיעים למירון, המשטרה חוסמת את כל הכניסות. אומרים להם, אין יוצא ואין בה, אין כניסה להר. זהו, יש טרגדיה, אף אחד לא יכול להיכנס. לא יבינו מה קרה, לא ידעו כלום. בקיצור, אין להם ברירה, חזרו לעומד שבאו, אפילו שהוא בא מחוץ לארץ מיוחד, שום דבר. למחרת הבוקר שומעים את כל הטרגדיה הקשה, והנה אותם שתי חברים שאמרנו, דובי שטיינמץ ויוסף יצחק כאן זכרונם לברכה, הם נפטרו באסון הגדול של מירון, שבעצם הם היו אמורים להיות שלושתם ביחד. פירושם של דברים שבעצם גם הוא היה צריך להיות אחד מהאלה שהיו הולכים לאחמנה לצה. מה הציל אותו? מצוות כיבוד אב ואם. ותר על כל התוכניות הנלהבות שלו, אבל אני רוצה לכבד את אבא ואת אבא שלי. ואבא שלו בא לפה לכבד את אבא שלו. וואי, בזכות זה ניצל הילד הזה. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. תראו איזה עוצמה. כמה זה מרגש לשמוע את המציאות הזאת. אז ממילא עכשיו נוכל להבין היטב, נוכל להסביר את הפרשה, שבעצם הגמרא שאלה, למה התורה הוסיפה יתב לך בלוחות השניות ומתרצת הגמרא, למה? כיוון שהקדוש הוא ידע שהלוחות הראשונות ישברו, והוא לא רצה שחס וחלילה הטובה תיפסק מעם ישראל. הוא שמר את הלמען איתם לך בלוחות השניות, שהם יישארו קיימים. לכן הוא צמצם בלוחות הראשונות. ומה זה למען יתב לך? למען יתב לך, זאת אומרת, הקדוש הוא רוצה שיהיה טובה בעולם הזה. הרי המשנה אומרת במסכת פאה פרק א', משנה א', והגמרא מביאה את זה בשבת בדף קנ"ז, קידושין דף למד ת', שאלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד מהם, כיבוד אב ואם. אז הלמען יתב לך, כדי שישתריין וישאר לדורי דורות, שמרה אותו התורה ללוחות השניות, כדי שאדם יאכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. וכותב על כך הגר נווה בשם היד יוסף. איך הקשר בין השכר למעשה, איך יש קשר בין אריכות ימים ויתב לך לכיבוד של ההורים? כיוון שבעצם הגמרא מסכת קידושין אומרת על הפסוק פני שיבה תקום והדרת פני זקן. יש מצווה לכבד אדם שהגיע לגיל שיבה. כל אדם, לא משנה את המתחכם, עם הארץ, אם הוא זכה לאריכות ימים, אתה צריך לקום לפניו, לכבד אותו. ויש זקן, איזה זקן? זה זקן שקנה חוכמה. תלמיד חכם בכל גיל צריך לעמוד לפניו. גם אם הוא צעיר, ברגע שהוא תלמיד חכם, צריך לכבד אותו. אז ישנם שני סיבות שגורמות לאדם לקבל כבוד. אורך ימים וחוכמה. אלה דברים שמביאים לאדם את הכבוד. אדם מאריך ימים, מכבדים אותו כולם. אדם חכם, מכבדים אותו כולם. לכן, מה התורה מבטיחה לך? אם אתה זוכה לכבד את אבא ואמא, מגיע לך כבוד. איך נותנים לך כבוד? מה, נכריז עכשיו ברמקולים, בבקשה תכבדו את ראובן בן שמעון? לא. נותנים לו את האמצעים שמביאים את הכבוד. מה הם? על אריכות ימים וחוכמה, ואז כולם קמים לפניך, מכבדים אותך. הנה התשלום של הכבוד. אבל למה אני טוב לך, אומר רש"י, זה תורה. אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. אז זה הדבר הראשון, שמקבלים תורה. וחוץ מזה, אריכות ימים. אז זה השני סיבות שמביאות את השכר, מידה כנגד מידה. חשבתי על פי זה לפרש את דברי התנה בפרקי אבות, בפרק ד' משנה א', איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. מי שמכובד זה מי שמכבדים אותו, לא שמכבד את אחרים. התשובה היא לא. אם אתה מכבד את הבריות, אז הקדוש ברוך הוא יגרום לך שתהיה מכובד. זה ממלא, אם אתה עושה, אז צריכים להחזיר לך כבוד. איך מחזיר לך כבוד? על ידי שאתה, הקדוש ברוך הוא נותן לך אריכות ימים וחוכמה וכולם מכובד. אז אם אתה רוצה לזכות לכבוד, תכבד. זה השכר. לכן יש בספרי הקבלה שמי שרוצה לזכות לחוכמה יקום לפני תלמיד החכמים, יקום לפני זקנים. וזהו, יש לו את הזכות לקבל חוכמה. זה ההשגה של החוכמה. ובנוסף לכך, יש דבר שלישי. למען יתב לך, זה לא רק אין טוב אל התורה, אלא יתב לך זה עושר. למה? כי גם עושר, אומרת הגמרא מסכת ערובים מדף פבב, שרבי עקיבא היה מכבד את העשירים. רבי היה מכבד את העשירים. למה? מה העניין לכבד את העשירים? כותב מרן החידה, על פי דברי האריזל, שהאריזל כותב, למה יעקב אבינו חזר לפחים קטנים שהוא שכח? כי הוא יודע, כל מה שהקדוש הוא נותן לאדם, זה שפע קדוש שיורד לו מן השמיים לבן אדם. איך אפשר לזלזל במתנה האלוקית שהשם נותן לך? ולכן, כשאדם זוכה לעושר, פירושו של דבר, שהקדוש הוא משפיע לך שפע גדול. אדם יכול לתת לך, הקדוש הוא יכול לתת לך תקציב מתומצם, אבל כשהוא משפיע לך שפע, הוא אומר שאתה אהוב אצל בורא עולם, שהוא משפיע לך כל כך שפע של קדושה, עושר ממלא צריך לכבד כזה בן אדם. לכן רבי עקיבא היה מכבד את העשירים. לא בגלל שהוא חיפש שיתרמו לו, לא. הוא ידע שהוא אהוב אצל בורא העולם, היה מכבד אותו בשביל לעשות רצון השם. ככה רבי. אז לכן אדם שמכבד את ההורים, מה מצליח לקבל? למען יטב לך. אין טוב אל התורה, זה אחד, זה חוכמה. וטוב זה גם עושר, שהוא זוכה לעשירות. כמו שהגמרא, אנחנו נספר על הדברים האלה. וממילא עכשיו נבין, כותב הכתב סופר, ולמה התורה מדגישה למה אשר צבחה, כאשר צבחה, והגמרא אומרת, מה זה כאשר צבחה? במערה במדבר, מה הפשט? כי בדור המדבר היה יורד מן מן השמיים, העננים היו מחפשים, שמלתך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקה. בקיצור, ההורים, מה היו עושים לילדים? כלום. הכל מוכן, הכל יורד מהשמיים. אז אחורה אין סיבה לכבד את ההורים. כי האנשים חושבים שלכבד את ההורים זה רק שההורים השקיעו בהם, נתנו להם. או, אז אני חייב. לא. תורה אומרת, כאשר צבחה אפילו במראה, אפילו שההורים לא נתנו לך לא אוכל, לא אלבשה, לא עלה, שום דבר. הביא אותך לעולם, אתה צריך לכבד אותם. זה כאשר צבחה. כיוון שזה סגולה מיוחדת במינה. כמו שהגמרא הרי מספרת, אנחנו נתחיל באריכות ימים דבר ראשון, כמו סיפור נוסף, מלבד סיפרנו על הנכד של הרב וולקין, איך הוא זכה להינצל מהאסון מירון, וזכה לאריכות ימים בגלל זה, היה מסופר מחזון איש מעשה נפלא. ככה סיפר האדמור מטלנה. הוא סיפר על, היה איזה אדם בשם רבי פנחס, שהשם ישמור, גילו לו את המחלה. נו, השם ישמור, כשמגלים את המחלה, האדם הוא רואה כבר את הסוף מיד. כל אדם יש לו סוף, אבל כשיש את המחלה כבר, זהו, כאילו יש לו כבר קריאה, ואז הוא נכנס ללחץ גדול. והוא החליט שהוא צריך ללכת, אמרו, לך לחזון איש, לקבל ברכה מהצדיק, החזון איש. ללכת לחזון איש באותם תקופות, הוא בירושלים, וללכת עד בני ברק, זה לא דבר שזה בקלות. זה היה קשה מאוד, והיה צריך לזכור רכב, ולקח הרבה זמן, ועלה לו הרבה כסף. אבל מה לעשות? בן אדם עושה הכל למען לחיות, לקבל ברכה. והוא הלך באמת, התאמץ, עלה לו 5 לירות אז לקחת רכב, שזה היה סכום עתק, ונסע לחזון איש. הגיע לחזון איש, נכנס לחזון איש, אומר לחזון איש, כך וכך, גילו לו את המחלה, השם ישמור, הוא מבקש את ברכתו, ישועות, שיהיה לו להינצל מהגזרה הקשה הזאת. ואז החזון איש שואל אותו, תגיד לי, יש לך הורים, אבא ואמא? הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו, הוא מבקש ממנו ברכה על המחלה, הוא אומר לו, יש לך אבא ואמא. אבל הוא לא יכול להגיד כלום, החזון איש, הוא בא אליו. אומר לו, כן, יש לו הורים, חיים עד 120. כן, יפה מאוד. תגיד לי, כמה עלה לך לבוא לפה? כמה שילמת בשביל להגיע לכאן? לא מבין מה הוא רוצה ממנו החזון איש. אומר לו, עלה לי הרבה כסף, 5 לירות. או, וואה. אבל לא החזון איש, תשים לב. אתה לקחת 5 לירות. השקעת 5 לירות. הון תועפות. באת עד לפה. אתה לא יודע אם אני נמצא או לא נמצא. אתה לא יודע אם אני יכול לקבל אותך או לא יכול לקבל אותך. והשקעת 5 לירות. כל זה בשביל לקבל ממני ברכה. יש לך כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך. השקעת פעם איזה לירה על אבא שלך? על אמא שלך? וואי. באמת התחיל לחשוב, אומר ריבונו של עולם, לא חשבתי על כזה דבר. אני מכבד, אבל לא. אמר לו, במקום שתשקיע לבוא לפה לקבל ברכה, תשקיע לכבד את אבא שלך ואת האמא שלך. ויש לך הבטחה, יהיה לך אריכות ימים, יהיה לך רפואה שלמה. יצא מהחזון איש עמום. וככה באמת היה. הוא חזר, קיבל על עצמו לשנות כיוון. יש לו אבא ואמא, כל יום לרוץ, לכבד אותם, להוקיר אותם, לקנות להם, להיטיב איתם. זכה לאריכות ימים עם כל המחלה. עבר את גיל 90. זה הכוח של כיבוד, מצוות כיבוד אב ואם. דבר דומה, עושר. הגמרא הרי מספרת, מסכת קידושין דף למד א', על דמה ונתינה. איך הוא זכה לפרה אדומה? עושר בשביל מה שלא הפריע לאבא שלו בשינה. זכה ששקלו לו זהב כמשקל הפרה. אתם יודעים מה שזה? זה הכוח של מצוות כיבוד אב ואם. הסיפר הרב זילברשטיין, סיפור, היה אחד, איזה אחד שעוסק בנושא של תפילין, מזוזות, תמיד חכם אחד, סיפר לו מבאר שבע, שאבא שלו ביקש ממנו, יש לו אופניים, הוא רוצה שיסדר לו את האופניים. הוא אמר, ננסה לסדר לו, הוא לא הצליח לסדר לו, הלך טוב, מה אני אעשה, אין לי ברירה. הלך למתקן אופניים, ישב שם, יש לחץ, יש תור, כל אחד בא עם האופניים שלו. חיכה ממש, היה לו, כואב לו הזמן שמתבזבז לו, אבל בסופו של דבר הגיע התור שלו. הוא ראה של המתקן הזה יש לו איזה חדר שאין לו מזוזה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני חושב שאתה צריך שם מזוזה. אמר לו, כן, אתה יודע מה, אני באמת צריך מזוזה, אני צריך כמה מזוזות, אני צריך איזה 5 מזוזות. אני רק האמת, אמרתי, אני אחפש באמת סופר טוב. אז אם אתה יכול, אמר לו, אני עוסק בנושא הזה, אני יכול לעזור לך. אמר לו, אני רוצה 5 מזוזות. שמע את זה אחד מאלה שמחכים בתור, אמר לו, גם אני צריך 25 מזוזות. בקיצור, יצא משם עם הזמנה של 30 מזוזות. לא חלם על הפרנסר, בשביל שהוא כיבד את אבא שלו ואי. אז הוא זכה לפרנסה בשפע. ולא רק זה, אומר הפלא יועץ, תשימו לב, תראו כמה מצוות כיבוד אב ואם כל כך נורא מהיום. יש אנשים שמשקיעים, אנחנו רואים, יעקב אבינו נענש על מה שלא כיבד 22 שנה באילוץ, ונענש שיוסף נעלה ממנו. יוסף נענש על זה שהוא שמע רק את המילה עבדך על אבא שלו, ולא מיכה נענש על כך. אותו דבר גם כן אומר פלא פלאים. אתם רואים אנשים משקיעים כסף על פתיחת ההיכל, על דברים שאין בהם מצווה, על סנדקות. החותן שלי אומר לי שפעם אחת הוא קיבל סנדקות בפנמה, בא איזה עשיר, אמר לו, קח 20,000 דולר, תן לי את הסנדקות. לא, מה פתאום. 20,000 דולר אתה מוכן לתת, זה לא מצוות עשה. אתה עושה מה שאבא שלך אומר לך, מצוות עשה דאורייתא. ואני רוצה לספר סיפור מדהים על הרב חיים קניבסקי, זכרונו צדיק וברכה, שפעם אחת אחותו פנתה לאבא, לסטייפלר, שהרבנית ברזם, היא אומרת לאבא שלה, חיים יש לו כאבי גב, יש לו כואב לו הגב מאוד. הסטייפלר שמע את זה, הוא הבין שהיא מדברת על אח שלה, על הרב חיים קניבסקי. אז הוא מיד סגר את הספר, הסטייפלר, קם, הוא ידע שהבן שלו הרב חיים הוא כזה צדיק, והוא לא, הוא יכול לסבול ולא ידבר מילה. אז הוא עלה אליו, הרב חיים לא מבין מה קרה שאבא שלו פתאום הגיע אליו. זה לא מצוי כל כך שאבא שלו פתאום עולה אליו. עולה אליו, אומר לו, לא מדבר איתו הרבה, אומר לו, חיים, בוא איתי לחדר, שכב על המיטה, תרים את החולצה שלך ותשכב על המיטה. הוא לא שואל, למה, מה אתה רוצה אבא ממני? אבא אומר, הולך, קם, שוכב על המיטה, מרים לו את החולצה, אבא שלו בא עם בקבוק שמן, ועושה לו עיסוי על הגב, מעשה לו ומעשה לו ומעשה לו את הגב, חזק, עושה לו משז כזה בגב, ולא תשקף ככה כמה שעות, הכל יעבור. רב חיים לא הבין כלום, אבל זה מה שאבא שלו אומר לו, עושה. חזר הביתה, והבת שלו, הרבנית ברזם, אומרת לו, איפה הלכת? אומר לו, הלכתי לרב חיים. כואב לו הגב, אמרת. לא התכוונתי לרב חיים, לא התכוונתי לאח שלי. בעלה, קוראים לו גם כן חיים. היא סיפרה לה, סטייפלר, שבעלה, חיים כואב לו אגב, אז זה לא הוא. טוב, אז על המחזרה סטייפלר אצל הרב חיים. עולה לרב חיים, מוצא אותו שוכב על המיטה, כי הוא עבר לו לשכב כמה שעות. אומר, לא, 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 זה טעיתי. תקום, אתה יכול לקום, תקום. אתם מבינים מה פירוש? אבא אמר, תשכב, תרים חולצה, עושה לו משס, לא שואל, תשכב שם כמה שעות, לא זז מהמקום, כמו ילד טוב. מה, אנחנו לא מדברים על ילד קטן, מדברים כשהיה רב חיים, כבר הוא היה רב חיים אז. אתם מבינים מה זה כיבוד הבאים? אבא מבקש, אמא מבקשת, אין בכלל מקום למחשבה. ויש סיפור ממש מטלטל, אבל מטלטל את הנפש, איך בן אדם ניצל מהשואה. היה מדובר פעם אחת על אחד מניצולי השואה, הוא בא פעם אחת לבת שלו, ואז הבת שלו, בתור אמא יש לה ילדים, נכדים, יש לו נכדים, והוא בא לבקר, ואז האמא מבקשת מאחד הילדים, בבקשה, אולי תוריד לי את הפח. כן, בסדר. עוד מעט. ואז מבקשת עוד פעם. כן, כן, עוד מעט. מה קרה? עוד מעט. מנסה לבקש מהשני, אותו דבר. עוד מעט. ולמה אני? אולי הוא? וככה היה השני, השלישי. הרביעי כבר היה חכם, אמר לה, טוב, בוא נעשה הגרלה, מי צריך להוריד את הפח? הוא ראה את כל זה, הוא קיבל חלחלה. קרא לכולם, לנכדים שלו. אמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. מאוד חשוב הסיפור שלכם. הוא מרים את השרבול של היד שלו, ומראה להם את המספר המקועקע על הבשר שלו. אמר להם, אתם יודעים מה המספר הזה, נכון? כן, זה השואה, בטח. כן, אתם צודקים. אומר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. כשהגיעו הנאצים עם מחשימה וזכרם לכפר שלהם, הביאו שתי רכבות, והוציאו את כל תושבי הכפר, אנשים, נשים, וטף, את כולם הוציאו לרכבות. היה שם מפקדים עם כלבים, והם מאלצים כל אחד להיכן ללכת. יש כאלה אמרו להם לכו לרכבת בצד ימין, יש כאלה לרכבת בצד שמאל. כשהמשפחה שלהם, האבא והאימא והילדים הגיעו, את האבא שלחו לרכבת בצד ימין, את האימא וכל הילדים שלחו לרכבת בצד שמאל. עכשיו בכו מאוד שהם קראו את המשפחה, מאוד היה בחיות, נוראות, כאבים, אבל זה מה שיש, אין אפשרות לעשות כלום. האמא ניסתה להרגיע את הילדים האלה, לקחה איזה שקית איתה, כל מה שהיה אפשר עוד לקחת, קצת משהו, אם זה אוכל או משהו. אז היא פתחה בשביל לתת להם קצת משהו להרגיע את הילדים. היא רואה שהתפילין של האבא נשכחו בתוך השק הזה שהיא לקחה איתה. ואז אומרת, אוי, מה יהיה עם התפילין עכשיו של אבא? לאבא לא יהיה לתפילין. חייבים להעביר לו את התפילין. הרכבות בינתיים הן עומדות, רק מעמיסות. ואז האמא פונה אליו, לסבא הזה, אומרת לו, תעשה טובה, לך תקפוץ, תביא לו את התפילין ותחזור. כמובן זה לא כזה סיפור פשוט, לקפוץ שמה, זה השם ישמור, אתה לא יכול לדעת מה הם יגיבו, איך הם יגיבו, אבל אמא ביקשה, אבא לא יהיה לו תפילין, חייבים לקפוץ, החליט, לא שואל שאלות, רץ עם התפילין, לא יודע, משום מה, כמו נס, הוא עובר, לוקח, עולה, לא אמרו לו כלום, לא התייחסו אליו, והוא נכנס בתוך הרכבת וחיפש, כי זה היה עומס, עד שהוא מצא את אבא שלו בשביל לתת לו את התפילין, הנה התפילין, שכחת את התפילין, קח את התפילין, אבל כשהוא חשב כבר עד שיצליח לרדת מהרכבת, הרכבת פתאום התחילה כבר לזוז. וגם הרכבת השנייה התחילה לזוז. ולא היה לו ברירה, הוא נשאר ברכבת עם אבא שלו. ומה קרה לבסוף? תשימו לב. הרכבת הימנית הולכת בשביל לקחת אותם לעבודה. הרכבת השמאלית, רחמנה לצלן, הולכים ישר לשריפה. ובזכות זה הוא ניצל. אבל להם אתם תשימו לב. אם הייתי אומר לאמא שלי, למה אני אלך לקחת את התפילין? אולי שאח שלי ייקח את התפילין. או הייתי אומר לה עוד מעט, מה היה קורה? אז לא היינו כולנו פה. אבל בגלל כשאמא אמרה לי, לא שאלתי שאלות. אמא אמרה לי, מיד רצתי לעשות, זה מה שהציל את החיים. לכן צריך לדעת, הנושא הזה של מצוות כיבוד אב ואם, זה לעשות תכף ומיד, זה לחטוף כמה שאפשר. ויותר מכך, חז"ל מספרים לנו, יש בספר סדר הדורות, שמביא בשם ממעיל צדקה, דבר מדהים מאוד, על הרבי יהושע הלם, שהיה גדול הדור, היה לו 80 תלמידים, והוא ביקש בשמיים שיגלו לו היכן מקומו בגן עדן, והוא זכה שגילו לו בחלום שהוא יהיה השכן של הקצב, ננס הקצב. מי זה ננס הקצב? זה נשבר לו הלב. על יד קצב יהיה השכן שלו בגן עדן. שלח, אמר להם, אני לא יכול ללמד אתכם יותר. אם אני המקום שלי ליד קצב, כנראה שאני לא ראוי. התלמידים לא יכלו להשלים עם זה, הלכו, חיפשו מי זה ננס הקצב, חיפשו עד שהגיעו לננס הקצב, וקבעו לו פגישה איתו, וישב איתו, מדבר איתו, והוא אומר לו, מה אתה עושה, מה מעשיך? הוא ראה בור, ועם הארץ, אדם פשוט, איך ייתכן שהוא שכן שלו בעולם הבא? אמר לו, תגיד לי, מה הסדר של היום שלך? תספר לי איך אתה עושה, מה אתה עושה? ראה, תפילות רגילות, כל רגיל, פשוט. אמר לו, כל בוקר שאני קם, לפני שאני מתחיל את היום, יש לו אבא ואמא סעודיים. דבר ראשון, הוא הולך להורים שלו. רוחץ את האבא שלו, רוחץ את האמא שלו, מנקה אותם, מלביש אותם, מאכיל אותם. רק אחרי זה הוא מתחיל את היום שלו. מתפלל, אחרי זה הולך לחנות. אמר לו, אם ככה יהיה חלקי מחלקך. שימו לב, אבא סעודי הופך להיות כמו גדול הדור. למה הוא מכבד את אבא ואת אמא? לכן צופים מאזינים יקרים, לדעת שאם אדם רוצה לזכות לאריכות ימים, רוצה לזכות לחוכמה, רוצה לזכות לעושר, עולם הבא, כל זה תלוי בדבר אחד, תחטוף כל עוד שההורים בחיים, איך לעשות להם טוב, איך לרצות אותם, איך לכבד אותם, איך לעשות להם נחת רוח, איך לעזור להם, לדעת שהיה צריך להיות חטיפות, מי לוקח כל דבר? מי יוריד את השק של הזבל? לא צריכים לבקש, ולא עוד מעט, ולא למה אני. היה צריך לחטוף את זה, כי אתה מקבל בידיים הבטחה של בורא עולם, להסיר מעליך כל חולי וכל מחלה, אריכות ימים, חוכמה, עושר, מי לא רוצה את זה? כמה חבל שאנשים לא מודעים לכל העוצמה שיש בדבר הזה. וזה הדבר שמהפך את המצב שלנו, המציאות שלנו שלא יודעים לכבד הורים. אבל לעזור השם שנזכה כולנו לשמש כדוגמה, כמופת לילדים שלנו, שהילדים שלנו יאהבו גם כן, ילמדו וידעו להעריך ולהוקיר ולנצל, ועל ידי זה נזכה כולנו לאורך ימים ושנים, בבריאות ונחת, פרנסה ושפע, כל הברכות וכל הישועות. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.